בוקר טוב לכולם, היום יום רביעי ב' סיוון תשע"ח. השיעור יהיה לזכות ורפואת האישה היולדת והבן של רבתא למזל טוב. הוא ינת הבצר. ושיזכו להכניס את, להכניס את בנם לברית המילה ביתו ובזמנו. אנחנו חזרנו סוף סוף לאחר הפסקה ארוכה מאוד לסיפוריו של רבי נחמן, והפעם סיפורים קצרים. כמו כל סיפור זה שיעור אחד, אבל זה נראה שזה מעט בכמות ואולי כן, אבל רב באיכות. רבותיי, מי הוא פונזי? יש פה מישהו שיודע מי זה פונזי? מי זה פונזי? זה הסוס. אולי. אבל פונזי היה מהגר איטלקי שהגיע לארצות הברית במאה הקודמת. כלומר, בתחילת המאה ה-19 או תחילת המאה ה-20, יותר נכון, אולי, לא בדקתי בדיוק, לא עקרוני. אבל מהר מאוד הוא הפך להיות מיליונר. מיליונר בממדים ענקיים, אגדיים. זה היה בלתי יאומן איך אדם זר שמגיע כמהגר ללא כלום, תוך זמן קצר מאוד, הפך להיות אחד מעשירי העולם בארצות הברית. של אז, אתם יודעים איך הוא עשה את זה? כמו שעשה את זה לא מזמן, לא לפני הרבה שנים, מדוף, יהודי בארצות הברית, שהוציא סכום של 50 מיליארד דולר במרמה מהלקוחות שלו. ובסוף הוא קרס. אותו דבר היה פונזי. ופונזי היה מהגר שהגר רעיון, ומה הוא הבטיח? הוא הבטיח לכל מי שהיה מוכן להשקיע במניות שהוא מכר, הבטיח להם שתוך 45 ימים הם ירוויחו 50% מההשקעה. זה אומר שאם השקעת $1,000 בתוך 45 יום יש לך 1,500. רבותיי, אין כזה דבר. אין שום בנק בעולם שייתן לך כאלה רווחים, שום נכס לא נותן לך כאלה רווחים. ואנשים נתנו לו כסף. ואז מה הוא עשה? הוא היה לוקח כספים מכל מיני אנשים שנכנסו לתוך העניין הזה שלו, ובחדשים, בפריירים החדשים, הוא היה מעביר את הכסף לפריירים הראשונים. וככה הוא גדל. והוא גלגל את הכספים מהחדשים והישנים. מה קרה? יום אחד, אחד המשקיעים הגדולים שלו דרש את כל הכסף במזומן. ואני אתברר שהכל בועה של אוויר ואין כלום. רבותיי, מאז להונאות האלה קוראים הונאת פונזי. אז אתם רואים את הסוס שלנו שם למעלה? אתם רואים או לא רואים? קוראים לו פונזי, אתם לא יודעים למה? כי רבי נחמן כתב על זה סיפור עוד הרבה לפני שפונזי בא לעולם. אבל אתם יודעים מה? אני אמשיך עוד צעד ואני אגיד, אני מתלבט אם אנחנו הפונזי או אנחנו הסוס. בואו נראה את הסיפור. מעשה באיש אחד. אני קורא בדף של הסיפור. מעשה באיש אחד שלא האמין בדברי הבריות שיש ליצים שבאים מפעם לפעם ומתאים בני אדם. ידוע, באים כל מיני אנשים, כל מיני רעיונות, ומנסים לגרור אותך להאמין להם לעניין כזה או אחר. מספר רבי נחמן, פעם בלילה שמע דפיקה על חלונו וקול קורא, שמע בן אדם, רצונך לקנות סוס נאה ובזיל הזול? צא לחוץ ותראה סוס נאה שיש לי למכור. נו, מי לא רוצה לקנות רכב מפואר בזיל הזול? יצא החוצה וראה סוס נאה מאוד, ונתאבה לקנותו. שאל את המוכר, וכמה אתה רוצה בעד הסוס? אמר המוכר, 4 אדומים, סכום פעוט, אדומים זה היה כינוי לכסף. ראה שהסוס שווה פי 2, היינו 8 אדומים, ואף יותר מזה, משום שהוא סוס מובחר וטוב מאוד. קנה אצלו את הסוס בעד 4 אדומים, והייתה זו מציאה גדולה. אתם מבינים, בא מישהו, מציע לך לקנות איזה משהו במחיר זול, אתה מיד צריך מה להגיד? עצור! אם זה באמת שווה, למה מוכרים בזול? מה הנטייה שלנו? לקנות. אולי זה גנוב, אולי יש משהו שאתה לא רואה והוא יודע, והוא לא אומר לך, ולכן הוא מוכר לך בזול, אתה לא מוכן לקנות. ולמה? כי הדמיון עובד.
מה זה עניין? זה גנוב.
זה עניינך. משום שגם על פי חוק שזה יתגלה, ייקחו לך את זה ונתראות. יצאת מופסד. כן, רגע, בואו לא להתמקד, בואו נמשיך, העיקר זה לא עכשיו להתמקדו בדוגמאות. כלומר, לולא רבי נחמן, אני לא מבין את מה שאנחנו רואים ביום יום. את התופעה הזאת, גם של פונזי וגם של מדוף הזה, לא הבנתי, לא הבנתי. היה לך 10 מיליון דולר. זהו, תעצור. למה אתה ממשיך? למה? 100 מיליון. למה? למה אתה צריך להמשיך עד 50 מיליארד דולר ועד ליפול? מה הבעיה במיליארד? למה אתה לא עוצר? פלא! קוראים לזה סוס הדמיונות. והשיעור הזה אנחנו לומדים על סוס הדמיונות שכולנו רוכבים עליו יום-יום. יום-יום דוהרים על סוס הדמיונות, ורבי נחמן בסיפור הזה מספר לנו על סוס שאדם קונה אותו בזול, והוא בטוח שהסוס הזה שווה יותר, כי הוא רואה אותו והוא מבין שהוא שווה יותר. אבל בואו נראה מה קורה הלאה. למחרת הלך האיש לשוק למכור את הסוס. ביקש קונה אחד לשלם מחיר רב בעד הסוס. וואו, איזה סוס, אתה יודע מה? 1,000 אדומים. כך, חשב המוכר, כיוון שמשלמים לי מחיר כזה, מכלל שהסוס שווה פי 2, לא 1,000. עמד על המקח ולא רצה למוכרו בעד הסחר, הוא לא, תביא עד פרי. טוב, לא, הולך, בא קונה שני. רצה לתת לו את המחיר הכפול, אמר לו בצדק, קח 2,000. אמר המוכר, רגע, אם נותנים לי 2,000, סימן שהוא שווה יותר, אני רוצה 4,000. ועמד על המקח ולא מכר את הסוס. פלא, בא קונה שלישי ושילם לו הרבה יותר ממחיר הכפול, תדע מה? 8,000, תן את הסוס. עמד ואמר, אף לזה לא נתרצה האיש למכור, שיהיה בטוח שהסוס שווה הרבה יותר אפילו מן המחיר המופקה. מה, אם יש מישהו מוכן לתת לי 8,000, בטח שווה 16. והאיש לא נתרצה למכור את הסוס אף לקונה, כשנתנו בעדו 1,000 ו-2,000 ו-3,000, שהרי ככל שירבו במחיר הסוס, כן התברר לו שנפל בחלקו מן סוס של פילי פלאות, שאין מי שיכול לשלם על מלוא שוויו, אלא רק המלך. נו, מה הוא עושה עכשיו, חבר'ה?
הולך למלך.
הלך אל המלך, והביא לפניו את הסוס. מדהים. הלך אל המלך והביא לפניו את הסוס, ולפי שהסוס מצא מאוד חן בעיני המלך, רצה ליתן לו הון עצום. תבין בתקליט, הכוונה היא במזומן. ושוב לא התרצה האיש. שהיה אומר בדעתו, אם גם המלך להוט לקנות את סוסי, הרי בוודאי ובוודאי זה סוס יקר ונבחר, שלא כדאי למכור אותו אפילו אם ישקלו בעדו עוצרות כסף, וגם למלך הוא לא מוכר. התחלתי פה לשמוע קולות. טוב, נו בינתיים הסוס, הוא בוא לוקח איתו את הסוס הזה, והוא עם הדמיונות שלו. עם הדמיונות. הוא לוקח אותו אל השוקת לשתות. סוס צריך לשתות, לא? מה אתה אומר? צריך סוס לשתות.
הכנת הסוס
באמת. לא. קפץ הסוס לתוך השוקת ונעלם. הופ, אין סוס! תקן, אין סוס! צעק מאוד! ונתקפצו אנשים מצעקתו, שאלו אותו עומד ליד בן אדם ליד שוקת וצועק. שאלו אותו, מה אתה צועק? מה קרה? תספר. אמר להם שהסוס שלו קפץ לתוך השוקת ונעלם. הם לא אנשים, גרדים בראש, אומרים לו, תגיד, אתה בסדר? חם היום, שתית מספיק? איך סוס יכול לקפוץ לתוך שוקת ולהיעלם? אתה מאופס? ספר רבי נחמן, תפסו הרבה ידיים בחוזקה והיו מנענעות אותו, ואנשים אומרים לו, משוגע שכמותך. הכיצד יתפוס סוס לתוך חור קטן שבשוקת ויעלם? הרי אין פה סוס בכלל, ולא היה סוס. ואתה בצעקות שלך גורם לאנשים להיבהל ולהתקהל. מה נסגר איתך? אתם קוטעים? אנחנו עם הדמיונות שלנו מסוגלים להאמין לשטויות, מוכנים להאמין לדברים לא אמיתיים ולפתח אותם ולהגדיל אותם ולנפח אותם עד כדי כך שאנחנו מתחילים להאמין שהם אמיתיים. הבן אדם משוכנע שיש לו סוס יקר ערב, אבל אין לו כלום, זה דמיון, מכרו לו סתם סוס. אבל הוא עם כל השיגונות שלו, בדמיונות שלו, חושב שמכרו לו מרצדס. וואו! והשאלה הגדולה מה קורה לנו, וזה לא נגמר. כשהוא עונה להם שהסוס קפץ לשוקת ונעלם, ומכים אותו, מרביצים לו! ואומר לו, אתה משוגע? איך יכול להיות שיהיה דבר? תסתכל רגע בהיגיון. הרי אתה בן אדם עם שכל, אמור להיות. איך אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אין היגיון בדברים שלך. מה אתם חושבים? הוא מפסיק?
הוא לא מפסיק.
כיוון שלא חדל לצעוק, התחילו להקוטו עד שפצעו ודמו זב. טוב, הוא כבר פצוע. הוא מבין שמה? שהסוס מה קרה לו? נעלם לו בשוקת. כבר לא, הוא הוציא לכל. ואז הוא אומר, בטח בראש שלו, מה? איזה טיפש הייתי, הייתי יכול לקרוא אותו באלף, היה לי פחות באלף. עכשיו אין לי לא כלום, וכולי מלא פצעים. הוא ביקש גם הוא ללכת מן המקום ההוא. והנה! סוסו מוציא ראשו מתוך החור. הופ! הוא רואה את הראש של הסוס יוצא מהשוקת. חוזר וצועק! הנה הסוס! הוא מלך לי פה! בואו תעזרו לי להוציא את הסוס מהשוקת. חוזרים האנשים, ואין סוס ואין כלום. ולפי שנעלם הסוס, שוב, אמרו לו, לא היה סוס ולא יהיה סוס, ועוד פעם מכים בו. והאדם הזה מה? מה אתם אומרים? וכך היה הדבר חוזר חלילה כמה פעמים. היה האיש תוהה ומשתומם למראה עיניו, ונעשה באמת כאילו מוכה שיגעון, משום שלא ידע שכל עניין הסוס לא היה אלא תעתוע כוח המדמם. אומר רבי נחמן, האדם יש לו תפיסה, גישה של התבוננות על החיים כמי שחושב, כמי שבונה על בסיס המחשבות שלו, על בסיס הדמיונות שלו, הוא בונה עולם שלם, והוא משוכנע שהעולם הזה הוא עולם אמיתי, עולם נכון, ושהוא מסודר. כל אחד ואחד מאיתנו שיתבונן רגע על עצמו ויראה איך בדמיון שלו הוא בונה מגדלים באוויר. אין לו על מה להתבסס, אין לו יכולת אמיתית להבטיח שמה שעכשיו הוא חושב לעשות, לפעול, אכן נכון, ובכל זאת ממשיך בדמיון. יותר גרוע, אני אקח את זה עכשיו למישור הרוחני של האדם. לא לחינם, לא לחינם, אנחנו כבני אדם נמשכים למה? לתאוות. יש לכם איזה הסבר למה אנחנו נמשכים לתאוות? למה?
יצר הרע.
יצר הרע. אוקיי, עוד. למה אנחנו נמשכים לתאוות? מדוע אנחנו נמשכים לתאוות? למה? כי זה טוב! יופי! מה עוד? איך? אתה נמשך לתאוות כדי להתגבר עליהם? זה נפלא!
אני
אומר, למה בכל זאת אני הולך לתאוות? ובדרך כלל רוב התאוות, אחרי שאנחנו מתאבים להם, וכבר, איך אומרים, היינו שם, אנחנו מתחרטים. אתה מה אתה רוצה עוד פעם? אבל כבר למדת שהכאב הזה מכאיב אחר כך, אז למה אתה חוזר? מדוע? בוא, אני רוצה להבין, אני רוצה להבין, לעשות...
זה שאלה כאב.
כבר אתה מוכן שיהיה לך סוס דמיוני, לצעוק שהוא נעלם בתוך השוקת, לקבל מכות, ואחר כך עוד פעם לדמיין את הסוס בשוקת. זה נראה לכם משהו תקין? אם הייתם רואים אדם כמו בעל הסוס שלנו שמקבל מכות פעם ראשונה ואחרי שכולם הולכים הוא צועק עוד פעם מן הסוס ומקבל מכות פעם שנייה ושוב פעם צועק הנה הסוס ופעם שלישית, מה היינו אומרים עליו? הלו? מה היינו אומרים על האדם הזה?
משוגע.
שהוא משוגע. שהוא איבד את דעתו. אז סליחה שאני שואל את השאלה הלא נעימה הבאה. החסר משוגעים אנוכי? כלומר, כולנו משוגעים? הרי אנחנו פועלים בדיוק באותה צורה. אנחנו עובדים, חושבים, מדברים, מתכננים, וחיים בפונזי. והתפיסה שהעולם שלנו שבנינו יקרוס מול העיניים, אנחנו לא מוכנים להכניס את הנתון הזה לתוך השיקולים של חיי היומיום שלנו. אנחנו מעדיפים לחיות בדמיון, בתעתוע. גם פה יש דוגמאות. כאילו אנחנו פועלים ולא מבינים מה זה אמור לעשות? אתה אומר, יהיה בסדר, מאיפה אתה יודע שיהיה בסדר? מה לך הביטחון? על מה אתה מתבסס? כשאתה מוביל מהלך שבהכרח הוא קשור גם לאנשים אחרים, כי האדם קשור לאנשים אחרים, ואתה מדמיין מה יעשה הצד השני. הרי אתה לא יודע מה הוא יעשה. ואתה מוכן לקחת צ'אנס וסיכוי, ואתה בונה איזה דמיון, שזה יהיה בסדר, יהיה ככה, יהיה ככה, אז הכל יהיה בסדר, ואתה ממשיך. ואתה נפצע פעם אחת ושתיים ושלוש, ואתה ממשיך. זה סוג של חולי, לא? מה אתם אומרים? הלו? מה אתם אומרים?
לא, הרגע
הזה... נראה לי, מה?
אני חושב כי הרגע הקטן הזה הוא
חושב
את הדבר הזה, אבל הוא משווה, הוא אומר שזה שווה לו,
הוא לחטוף מכות
ושווה
שתי דקות. כלומר, לפי מה שאתה אומר, אדם מוכן שיכאב לו, בלבד ליהנות לרגע אחד.
כן.
אוקיי. נכון. אני שואל למה. זאת להבין למה בנפש יש לנו נטייה כזאת.
יותר ליהנות, כי אתה לא כל אחד נהנה.
כי אתה אומר, החיים קשים, ואתה אני רוצה ליהנות.
אם אתה לא תעשי את זה, אתה לא
תהנה. הבנתי, כלומר, אתה אומר, אני נהנה מן החיים. עצם העבירה, עצם החטא, אני נהנה ממנו. אחד הפעמים...
אם לא הייתה נהנה מחטא, אז לא היית עושה
אותו. לא היית עושה אותו, יפה, יפה. אמר לי פעם מישהו, שאל אותי שאלה, אמר לי, הרב, אני לא מבין למה הקדוש ברוך הוא, כן, ככה מתנהג. אם הוא לא רוצה שנחטא לפניו, אז מתי הוא היה צריך להעניש אותנו? במקום. מי? מי? אדם דיבר לשון הרע, שנייה אחרי זה הוא אילם. לא יכול לדעת.
זה
לא אפשרי. לא תתן לו שצ'אר פרופו. לא יכול להוציא מילה מהפה.
זה לא אפשרי, זה לא...
למה? לקדוש ברוך הוא אין בעיה.
לא, אני יודע.
אבל הוא אומר, רגע, למה הוא לא עושה את זה כך?
כי זה לא אפשרי לנו.
רק שנייה, רגע. אתה כבר... כן? אתה למשמע את התירוץ שלך. אבל באמת הוא אומר ככה, מה היה קורה? בני אדם לא היו חוטאים. כי, למה? הם לא היו מסוגלים לחטוא. אוקיי? כי ברגע שאתה חטאת באיזה חלק של הגוף, באותו רגע החלק הזה, הופ, משתתק, נגמר. כמה זמן אתם חושבים בן אדם היה חי?
יומיים. שנייה.
וואו, יומיים זה המון.
שנייה.
אני מרגיש שלא היה עובר עליו 24 שעות, הוא היה מת.
כן.
כי יש חטאים של דינן מיטה. אז אם כן, מה ההיגיון? מצד אחד יש לנו תאוות. מצד אחד יש לנו דמיונות. אבל מאידך, מהצד השני, אנחנו אמורים לעשות עם זה משהו. כוח הדמיון, האם עניינו לבוא ולבלבל את האנשים? מה אתם אומרים?
כן.
כן. כוח הדמיון...
בלבל, לא?
בא לבלבל, זה התפקיד שלו, לבלבל אנשים.
לא, זה גם יש לך טוב, זה דמיון כאילו...
אני שאלתי, אני אשאל לא פעם. האם תפקידו של כוח הדמיון... לא, אני לא אשאל. כוח הדמיון בא לבלבל אנשים, מה אתם אומרים? זה התפקיד שלו בעולם?
כן.
כן, טוב?
לפעמים...
שאלה.
כל דבר,
הכוח
הדמיון
הוא... שאלה.
אם אתה מדמיין, אז
לא
אתה לא מתקדם,
כי
אתה...
יפה.
אתה מטרה
שלך, אתה מתקדם... יפה, זאת אומרת, כוח הדמיון הוא כלי הפיתוח של האדם, של האנושות. לא רק בקטעים הפיזיים, גם בקטעים הרוחניים. אם אדם לא היה שואף, מדמיין, שהוא עולה, הוא היה נשאר במקום. לבטח לא מתקדם. אז אם כן, איפה הגבול? מה אתה אומר? איפה הגבול בין הדמיון הבריא לדמיון החולני?
זה
רק מאוד. אבל איפה? בואו נסתכל שוב פעם בסיפור. ובואו נראה איפה האדם שלנו עם הסוס טעה ונפל בדמיון החולני. ובסופו של דבר הוא הפסיד הכל. בואו נראה איפה הלך המהפך. איפה הוא הפסיד? איפה הייתה נקודת השבירה? למה טוב לחשוב כך? למה טוב לנסות להבין איפה הנקודה ששם הכל התהפך עליו? שבמקום להיות אדם, כן? עם משהו, הוא הפך להיות אדם מוכה. בואו נראה ובואו ננסה להבין בציפור ולנסות לזהות לו, לזהות איפה הייתה הנפילה שלו. בסדר? התחלנו. מי רוצה לקרוא? בכבוד, מעשה מאיש אחד.
מעשה מאיש אחד שלא יודעים את דברת להיות. שיש שני עצים שבהם משם לפעם מתאים בני אדם. פעם בלילה שמע...
רגע, רגע, עצור. מעשה מאיש אחד שמה?
שלא יודעים.
שלא האמין בדברי הבריות.
שיש מישהו שרוצים.
מה פירוש אדם שלא מאמין בדברי הבריות?
לא מאמין לכל
זה אומר שהוא לא מקשיב, הוא לא מאמין למה שאנשים אומרים לו. תיזהר, תשים לב, אתה הולך בדרך לא נכונה. יש לפעמים מצבים שאתה מאמין לדברי הבל. מדוע? כי זה קל. כי זה נוח, כי זה לא מצריך ממך מאמץ, זה נותן לך להמשיך כמה שאתה רגיל. אז אתה לא רוצה לשמוע למי שעומד על המשמר, או מי שכבר מנוסה, ואומר לך, תשמע, אתה לא פועל נכון, תיזהר. ואז מה קורה פעם בלילה?
פעם בלילה שמעתי כאן חלומם וכן קורה. שמע בן אדם, הוא צמחה לקנות סוס נאה ובזול, בזיל הזול, צא לחוץ ותראה סוס נאה שיש לי פה.
יפה, מה אתם חושבים פה? איפה נקודת ה... כן, בטח. איפה הנקודה? נקודת החולשה בשורות האלה.
שמע בזיל הזול.
שמע, יופי. בזיל הזול, למה?
כדי
שהוא ראה
משתכנע. כי אם אולי
אמרנו בזיל הזול,
אז אולי...
יפה, כלומר... יפה. כלומר, בכל הצעה, בכל רעיון שעולה לנו בראש, שבתוך הרעיון הזה ישנה נקודה, שכמו שאנחנו חושבים על דבר מסוים, ובאותה נקודה אנחנו מגלים נקודת חולשה. מה פורש נקודת חולשה? זיל הזול. זה עכשיו חופש, שעה משוחררת, ללכת לישון, במקום להתאמץ לנוח. דברים כאלה בסגנון הזה, מה זה אומר לנו? רבותיי, נו.
שאפשר לעבוד עליו.
מה זה אומר לנו? שצריך מה לעשות עכשיו? לעשות עצור. ברגע שאתה מדמיין או בונה מערך של חשיבה שבו יש דרך להרוויח כאילו, אבל בזיל הזול, כלומר במחיר זול אתה מוכן לקנות דבר, הווה אומר, תכונה, מידה, התנהגות, התנהלות, תכנון, ואתה מוצא פתרון שמקל עליך, תעצור ותבחן עד כמה באמת הנוחות הזו היא אמיתית. ייתכן שכן, אבל תבחן עד כמה היא אמיתית, ואם היא לא מסתירה סוס פונזי, אם היא לא מסתירה את המכות שתחטוף אחר כך, שיתברר שחיית בדמיון. ולכן ממשיך רבי נחמן ואומר, יצא החוצה וראה סוס נאה מאוד ונתאבה לקנותו. עוד דבר מעניין. חסר לנו את החריפות. איזו מילה פה בשורה הזו היא מילת מפתח לזהות האם מה שעכשיו אני מדמיין לי, חושב לי, זה אמיתי או מסוכן?
מתאבה.
איזו מילה?
מתאבה.
ספר לכם, אני חושב שסיפרתי את זה פה במקום אחר, לא זוכר. היה בן חסידי בעל התניא, איזה חסיד אחד, כשמספרים עליו גדולות ונפלאות. ומעשה שהיה ככה היה. כשהיו בגלות בחוץ לארץ, אז הבשר לא היה דבר זול. ולכן בישיבות לא היה בשר לאכול. לפעמים היה מגיע בשבת, משהו. אז מה היו עושים? היו לוקחים את הריאה של הבהמה, שזה החלק שנמכר בזול, והיו מכינים איזה משהו לאכול. טוב, תארו לעצמכם, תראו, אם כך, אני נראה לי ש... אוקיי, יושבים בחורי ישיבה ליד השולחנות בשבת, שרים שירי שבת כי לאכול אין הרבה, ופתאום מגיע השליח מהבית של הגביר של העיירה העשיר שאוכל בשר כל יום ומחזיק מגש גדול, גדוש בריאות של בהמה, שם את זה על השולחן ואומר, זה לכבוד שבת מהגביר. הבחורים ככה מתחילים, בכל זאת הם רעבים, להתלהב, ובאופן לא ברור קופץ אותו חסיד של הבעל, בעל התניא, קופץ על השולחן, הולך למגש הזה, לוקח את המגש, רץ עם המגש לכיוון החלון וזורק את זה החוצה מהחלון. הבחורים באותו רגע כמעט אכלו אותו בתור בשר. אבל אי אפשר לאכול את זה כבר. הריאות בחול, בנכלוך, די, גמרנו, כעסו עליו כעס נוראי. בתוך זמן קצר רואים את אותו שליח רץ לבית המדרש וצועק, לא לאכול, לא לאכול, לא לאכול. טוב, מה קרה? אכלתם? לא, אומר, ברוך השם, תודה לה, יש לו אחר. אבל מה קרה? אומר, התברר שהגביר ביקש לבשל את זה לכבוד הבחורי ישיבה ביום שישי, והמשרתת, שהיא גויה, החליטה לבשל את זה. לא הכשירו את זה, לא כלום, זה טרף. שאלו את אותו חוסי, חוסי דאור, אמרו, תגיד לי, וואו, מה, אתה יש לך רוח הקודש? אמר להם, לא רוח ולא קודש. אבל כשראיתי את התאווה הגדולה שלכם לאכול את זה, אמרתי, פה משהו מסריח. לא יכול להיות. ככל שאתה מתאווה יותר, סימן שזה דמיון, שזה פונזי, זו הונאה, זה דבר שאסור לעשות. למה אני מזכיר פונזי? כדי שתיקחו את זה כקוד, קוד לחיים, שכשאתם מדמיינים, לא רק אתם, מחילה, כשאדם מדמיין לעצמו, ככל שהוא יותר מתאווה, הוא מאבד את הברקסים, הוא מאבד את הגבולות, והוא דוהר אל המטרה, תבין שמחכה לך בסוף סוס פונזי, סוס שנעלם בשוקת, ואחרי שיגמר התאווה, יבוא הכאב. אז רבי נחמן נותן לנו בדרך של הסיפור קודים, קודים לזיהוי נקודת החולשה שבין הדמיון היוצר החיובי לבין הדמיון ההרסני. תמשיך לקרוא. ראה שהסוס
שווה פי שניים, היינו אוכל תרמים, ואיך יותר מזה, משום שהיו סוס מוכר יותר מאוד. קנה אצלו את הסוס ביד ארבע אדומים, ואותה זה מציאה גדולה.
כלומר, למעשה, מה הנקודה פה, במשפט הזה, לזהות את החולשה של הדמיון ההורס, הפוגע, המכאיב? מה הנקודה פה? מישהו זה?
שחושב שזה עולה הרבה,
ו... יפה. אתה נדמה לך שהסוס הזה שווה הרבה יותר. כלומר, מה זה פה? זה שכנוע עצמי. אתם מכירים את הקטע הזה שאתה משכנע את עצמך?
כן.
יצא לכם פה למישהו פעם לשכנע את עצמו שהוא צודק במה שהוא לא צודק? לזה קוראים שכנוע עצמי. ואתה תעשה הכל, כי אתה כבר כל כך תאב לסוס הזה, אתה תעשה את הכל לשכנע את עצמך שהסוס הזה אחרי סוס שכדאי. אז אבא לכם עוד סיפור. מעשה שהיה כך היה, אני מכיר את הסיפור, מה שנקרא, מגוף ראשון. הייתי נוכח. היה אדם שרצה למכור את הרכב שלו. והייתה לו בעיה רצינית מאוד ברכב שלו. הייתה לו בעיה קשה מאוד במנוע. ורכב בלי מנוע, אתם יודעים מה ערכו. אבל הוא חיפש דרך למכור את הרכב. ובא מישהו ואמר לו, אני רוצה לקנות את הרכב. פה נמשלת כזה, אני מכירה, מוכרים אותי, כל הדברים האלה. אז אמר לו, תראה, אני רוצה להגיד לך את האמת, יש בעיה עם הרכב, יש בעיה במנוע. יש בעיה במנוע. אמר לו, הקונה המיועד, תשמע, לא מעניין אותי, אני מוסכניק. אני רוצה את האוטו הזה, למה מתאים לי, הוא יפה לי, אני אוהב את הצורה שלו וזה. אמר לו, תשמע, אולי נלך איתו יחד איזה מכון בדיקה, אני אראה מה יש, ולפי זה נקבע מחיר, אני מוכן לרדת. אמר לו, אמרתי לך, אני מוסכניק, לא צריך בדיקה, לא צריך כלום. תן לי את האוטו! נו, אמר לו, תראה, אני אומר לך פעמיים שלוש ולא נפנה, יש בעיה במנוע. אמר לו, כמה אתה רוצה? אמר לו, אתה מחיר. אני הייתי שם, ראיתי. הבן אדם הוציא שטרות מהיה, מהכיס, שילם לו במקום. אמר לו, קח מזומן. המוכר אמר לו, טוב, בוא נעשה העברת בעלות, הלכו לדואר, עשו העברת בעלות, הרכב עבר לקונה החדש. יומיים אחר כך, אני פוגש את המוסכניק הזה. אומר לי, בואי נה, אני אכלתי אותה עם הרכב, לא, מה קרה? אומר, הלך המנוע. תגיד לי, אתה בסדר? אתה בסדר? מה אתה מתלונן? הבן אדם אמר לך שלוש פעמים יש בעיה במנוע, בוא נלך לבדוק. אם היית הולך לבדוק, לא היית קונה את האוטו, היו אומרים לך מה? אין מנוע, הלך המנוע. אז אתה גם שילמת, גם קנית אוטו, ואחרי יומיים אין לך אוטו. למה קנית את האוטו? אמרתי לו, למה? בן אדם חוזר ואומר לך שיש בעיה. הוא לא מסתיר ממך. הוא אומר, תשמע, את הדקף הזה אני מאוד אוהב, ואיזה רמקולים שמע, הוא עשה סיבוב על האוטו, מבסוט מהרמקולים, ואיזה רמקולים, איזה רדיו. אז תגיד לי, אתה מקשיב מה שאתה מדבר? התאווה שלך, התאווה שלך, עלתה לך בהרבה כסף. שילמת מחיר יקר על אוטו מקולקל. בגלל מה? תאווה. כשאדם משכנע את עצמו שהדבר הזה שווה פי כמה וכמה, סליחה, אתה שמאי? אתה בתחום? לא, אתה מעריך. אומר רבי נחמן, כשאתה בא לעשות מעשה או חושב על פעולה ואתה כבר מעריך כמה זה יהיה, אם אתה לא מומחה בתחום, אל תתייחס למסקנות של עצמך, כי הן מוטעות. אתה מטעה את עצמך בשכנוע עצמי. אם כן, ובואו תראה עד כמה השכנוע עצמי חזק, שאדם הולך למחרת לשוק למכור את הסוס. כל כך משוכנע שיש לו סוס, מיוחד במינו. שכנוע הצליח כל כך לעבוד על עצמו, שהוא עצמו מרמה את עצמו, והדמיון הפך להיות מה? כאילו זה אמיתי. וזה דרכו של היצר הרע. הסוס פה והשוקת פה זה הדמיונות שהיצר הרע מכניס לשכל שלנו, מכניס את הבחירה שלנו, ואנחנו נופלים בין רשת התאווה, הליצנות ושאר דברים שאנחנו אומרים זה לא כזה נורא. ואנחנו הולכים על כל הקופה ומתפלאים אחר כך שאנחנו חבוטים ופצועים. מה קרה? מה עשיתי? מה היה לו בסדר? בסיפור הקצר הזה ובשורה התחתונה בא רבי נחמן להמליץ לנו לפני שנהיה נורקים ופצועים להפסיק להאמין בדמיונות, להקשיב לדברי הבריות שמזהירים אותנו מדמיונות שם. והדבר האחרון החשוב, אל תשכנע את עצמך שאם אתה עושה משהו שהוא לא בסדר לא יקרה כלום והכל יעבור בשבילה. אם את שלושת הדברים הללו אנחנו ניקח לעצמנו, נאמץ אותם מול התאוות שלנו, הרי אנחנו לא נצטרך לחפש סוסים בשוקת שנעלמו, אלא באמת אנחנו נהיה רוכבים על הסוס. אנחנו לא נהיה פונזי ולא בדוף, אנחנו נהיה אנשי אמת, שיוש, אבל החשוב יותר, אנשים לא מדומיינים ולא חיים בעולם של שקר, בבלון, שכשהוא יתפוצץ, אנחנו היחידים שנספוג את כל החוויה של פיצוץ הבלון. אף אחד אחר מסביבנו לא יחווה שום חוויה. מכאן אפשר לקחת את הרעיון הזה לכל מישור, המישור הרוחני ודאי, המישור האישי ודאי, המישור הזוגי ודאי, המישור המשפחתי ודאי, כי זה האדם. או שהוא אדם שחושב, לומד, מקשיב, נזהר, או שהוא אדם שאיבד את דעתו, הניח אותה בצד, נרשה לעצמו להשתולל. אבל אנחנו יודעים שמשתוללים בסוף מתעייפים, וכשמתיישבים לנוח, אז מתברר שיש מחיר לשובבות, יש מחיר להשתוללות. וזה בנטייה הטבעית שלנו, אנחנו אף פעם לא רוצים לשלם. אף פעם. וזו הטעות. כי הטעויות משלמים. אז בואו ולא נהיה סוסים, לא נהיה פונזי, לא נהיה מדוף, נהיה עובדי השם באמת. ממילא הברכה תהיה לא רק ברוחני, אלא גם ברשמי. יום טוב.